אנחנו נמצאים בפסוקים הראשונים של הספר, אם אני זוכר נכון. ולמעשה, דיברנו בעיקר על פסוק ב', ועליו נדמה לי סיימנו בשלב זה, הבאתי את פירושו של הרשב"ם, ובשלב זה אימצנו אותו. אמרנו שלדעת רשב"ם, פסוק ב' הוא מעין פרט רקע לקורא לנו, כדי שנבין טוב יותר את משמעות הנאום של משה. דיברנו על זה, נכון? ואמרנו שנחזור בקצרה, שמשה בנאום הראשון שלו, העיקר המטרה שלו זה להראות, להשוות בין המסע הראשון, מקדש מחורב על קדש ברנע, שנכשל עם המסע השני, להקביל ביניהם, להראות את העיכוב הגדול שנגרם כתוצאה מחטא המרגלים, עיכוב של 40 שנה. ואמרנו שאנחנו לא יכולים להעריך עד כמה גדול העיכוב הזה אם אין לנו קנה מידה. תלוי כמה זמן לקח להם להגיע מחורב עד קדש ברנע, ולפי זה אפשר להעריך כמה העיכוב גדול. העם יודע, אנחנו לא יודעים. פסוק ב' נותן לנו קנה מידה. קנה מידה הוא שלקח להם 11 מחורב עד קדש ברנע, 11 הם הלכו, 40 שנה לאחר מכן הם התרכבו, שזה בהחלט עיכוב גדול חסית לתקופה שהם הלכו. אז ב' זה מעין איזשהו קנה מידה שנותן לנו להעריך נכונה לדברי משה. אפשר להוציא אותו בינתיים מפסוקי ההקדמה, נשים אותו בנפרד. אם אני מוציא אותו, אני מקבל ששאר הפסוקים בעצם מציגים לנו הקדמה רגילה לנאום. מה פירוש הקדמה רגילה? שאתה קורא מי הוא המדבר, אל מי הוא מדבר, מתי, תוכן דבריו, הפרטים הרגילים. כשאתה עומד לקרוא אותו קטע מסוים, אז אתה רוצה לדעת מי אומר אותו, למי אומר אותו, מה המטרה שלו, מה התוכן וכו'. אלה הם פסוקי רקע רגילים. למעט פסוק ב' שכפי שאמרתי הוא יוצא דופן והסברנו. הבעיה היא כפי שאמרנו שהפסוקים הללו לא מנוסחים בצורה חלקה ובצורה רציפה. יש להם חזרות וכפילויות וניסוחים שאינם יוצרים רצף. כך למשל פסוק ג' ויהי. מה זה ויהי? אז זה המשך. אל הדבר שבין משה כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בארבעים, הכל רצף. מה זה ויהי? למה עוד פעם דיבר משה בני ישראל בפסוק ג'? הרי כבר דיברנו דיבר משה בני ישראל. למה פסוק ה' בעבר הירדן, עוד פעם כתוב בעבר הירדן, וא' כתוב בעבר הירדן. עוד פעם הועיל משה, כתוב לפני זה. יש כאן כמה פרטים שחוזרים על עצמם. מצד שני, בכל פסוק יש תוספת מסוימת. למשל, פסוק ג' מוסיף את הזמן. זה לא היה כתוב בא'. פסוק ד' מוסיף את הזמן היחסי אחרי כתוב ציחון. זה גם כן דבר חידוש. פסוק ה' מוסיף שזה ביאור התורה, מה שלא נאמר מפורש. כך שבכל פסוק יש פרטים שהם חדשים, אבל גם פרטים שהם חזרה. לא מובן למה צריך להגיד את הפרטים שהם בגדר חזרה. קראנו, אם אתם זוכרים, את דברי הרמב"ן, ככה זכור לי, ורמב"ן אומר כך, אומר, שירו הכתובים, אז הוא חוזר על הכתובים, אבל הוא משמיט את כל הכפילויות. משמיט ויהי, משמיט... משמיט, דיבר משה אל בני ישראל, את כל הכפילויות. טוב, אז זה כמובן, אם אתה משמיט, אז אין קושי, אבל עדיין השאלה במקומה עומדת, למה הכתובים הזכירו את הפרטים הללו? זו השאלה שאני רוצה לברר אתכם כעת. אבל לפני שאנחנו נברר את זה, צריך לראות האם רמב"ן לא באר בעצמו את הפרטים הללו. יכול להיות שאחרי שהוא אמר שיעור הכתוב, הוא הקדיש כמה שורות לבאר את העניין. ואני רוצה ברשותכם קצת לתת לכם תמונה על דברי הרמב"ן כאן, אבל בקצרה, את רובן כבר ראינו. אני אחזור בקצרה ואשלים כמה פרטים שלא ראינו, ואז אני אחזור אל הפסוקים ואגיד את דעתי. אני קורא שוב את הרמב"ן, אבל בדילוגים. אמר אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל על המצוות אשר אזכיר בכל הספר. מתחילת עשרת הדיברות של פרשת ויתחנן. כמו שאמר, הואיל משה באר את התורה הזאת לאמור, כי על התורה ידבר. כאן יש נקודה שלא חזרתי עליה, אבל קראנו אותה הפעם שעברה, ואני חוזר ומדגיש אותה, נקודה שהיא משנה קצת את התפיסה שלנו ביחס למבנה הספר. אנחנו תפסנו שיש בספר שני נאומים, ולפני כל נאום יש הקדמה. אז הפסוקים הללו תפסנו שהם הקדמה לנאום הראשון. רמב"ן לא אומר כך, באופן ברור, רמב"ן אומר, על המצוות אשר אזכיר בכל הספר, מתחילת עשרת הדיברות של פרשת ויתחנן. זאת אומרת, הפסוקים הללו, אלה הדברים שדיבר משה, הם לא הקדמה לנאום הראשון, הם הקדמה לנאום השני. זה בהחלט דבר מעניין, אומר גם מה ההוכחה שלו. כמו שאמר, רואים משה באר את התורה הזאת, כתוב פסוק ה' תורה, התורה זה מצוות. כך אומר רמב"ן, לכאורה בצדק רב. אז מה עושה כל הנאום הראשון? לדעת רמב"ן כבר אמרנו, הנאום הראשון זה הקדמה. ויחסר מפסוק השם אלינו דיבר אלינו מילת אמירה. כלומר, היה צריך לכתוב פסוק כבר ביומר, ולומר לך שזה מאמר מוסגר. לא כתוב, זה סגנון קצר. לשיעור הכתובים האלה, אלה המצוות אשר דיבר משה כל ישראל, הוא החליף את הדברים במצוות, כי לפי דעתו הכוונה למצוות, בעבר הירדן, ב-40 שנה לצאתם ממצרים. על מה הוא דילג כאן? הוא דילג על חצי השני של פסוק א' ועל כל פסוק ב'. כבר מעד נראה. ב-40 שנה לצאתם ממצרים, אז הוא גם דילג על ויהי, שאמרנו שזה לא מסתדר. באחד לחודש, בעשתי עשר, ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. אז הוא דילג גם על, דיבר משה בני ישראל שגם זה מיוחד. והיד יחרק אותו את ציחון והורג בארץ מואב, שם מועיל משה לבאר להם התורה הזאת לאמור. הוא דילג על בעבר הירדן, כי כבר היה כתוב את זה לפני זה, אז הוא אמר שם. והטעם, כי כאשר הועיל משה לבאר להם במצוות, אמר להם בישראל דבריו, השם אלינו דיבר אלינו בחורב, אחרי שנתן לנו עשרת הדברים, שתכבוש הארץ מיד ונעבור את הירדן, וחצותיכם גמרו לכם זה וזה. ונמשכו דברי הפתיחה הזאת עד שישלים בהם הפסוק ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו ושאנוכי מצרכיו ושאותי לך ובניך ובנעת אריך ימים על הדבר שהשם אליך נותן לך לך כל הימים. זה ציטוט של איזה פסוק אמרנו או שלא קראנו את זה?
פרידת
פסוק מהם, לא קראנו? אז כאן רמב"ן אומר שכל הנאום הראשון מי השם אלינו דיבר אלינו יחורה במור עד סופו זה בעצם איזושהי התמשכות של דברי פתיחה, זה איזושהי הקדמה שנמשכה. עד קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו, מי שיש לו רמב"ן כדאי שיעקב, מי שלא, אני אשתדל להסביר. עד קרא משה, מתי אז, אחרי שנגמרה ההקדמה, קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו. איזה פסוק הוא עכשיו מסביר? פרק ה' פסוק א', מה כתוב? ויקרא משה אל, מה רמב"ן הוסיף? עד קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו. למה הוא צריך להוסיף את המילים האחרונות? דיברנו על זה?
דיברנו
על
אותו מעמד
שמתחיל. דיברנו על זה?
לא.
לא, ואני אעשה את זה בסגנון יותר איטי. עד קרא משה אל כל ישראל, אומר רמב"ן, אשר היו לפניו. למה צריך להוסיף אשר היו לפניו? מה אתה אומר? לפי שיטתו, הלא כל האיסוף הראשון לא היה לצורך הנאום הראשון, היה לצורך הנאום השני, בשביל זה אספו אותה. וכל פסוקי ההקדמה היה לצורך הנאום השני. כל הנאום הראשון זה בדרך אגב. הוא מתחיל לומר להם, לפני שאני אומר לכם את העיקר, אני רוצה לספר לכם אשר אלינו דיבר אלינו, הוא נסחף קצת, נגרר, עד שהוא גמר, ואז הוא מגיע לעיקר. אז מה שייך לקרוא להם מחדש, הלוא הם באו בשביל זה. אז איך הוא מסביר ויקרא משה כל ישראל? הוא מוסיף אשר היו לפניו. אז מה זה ויקרא? אז אם היו לפניו, למה צריך לקרוא? ויקרא, אז כשלא נמצאים, נמצאים, מה זה ויקרא? מה זה פירוש ויקרא? הוא לא אומר, אז איך אתם מבינים? מה זה אז קרא משה כל ישראל אשר היו לפניו? בשביל מה צריך לקרוא אם היו לפניו? כדי להבין את זה, אז תחלפו רגע על המקום ההוא, תראו דבר מעניין. רמב"ן שם, וזה אגב בא ללמד על מה שאני נוהג לומר, לא יודע אם יצא לי לומר את זה כאן, שברמב"ן אין מילים מיותרות, ולשים לב ללשונו, כל מילה יש לה מטרה ויש לה סיבה. רמב"ן, בסוף פרק ד', כתב כך. פסוק מ"א. פסוק מ"א. אז יבדיל משה שלוש ערים. רואים? אז יבדיל משה שלוש ערים. ואז הוא מסביר כאן למה הוא קיים את המצווה עכשיו, אבל לא לכאורה אנחנו באמצע, עד לא הגענו לעיקר, העיקר זה הנאום הראשון, אז הקדמת הקדמה, בסדר, אבל למה הבדלת ערים? הוא מסביר פה למה, אני לא רוצה לקרוא את זה כעת. תדרגו איזה בערך 10 שורות במדורה שאני מחזיק, לא יודע כמה זה אצלכם, זה בערך, אם אני אסתכל יחסית לכל הכל, בערך אמצע הפירוש, בערך אמצע הפירוש הוא כותב, ואחרי כן, אולי נקרא את המשפט האחרון. אמר מצווה שבאה לידינו נקיים אותה למה ניתב לנו. זה סיום ההסבר שלו על הבדלה מערי מקלט. ואחרי כן קרא בקול גדול אל כל ישראל שהיו שם ואמר עליהם שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים. מאיפה הציטוט שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים? היי, קרא בקול גדול אל כל ישראל שהיו שם, זה הפסוק ויקרא משה אל כל ישראל. עוד פעם הוא מוסיף שהיו שם, וזה מאותה סיבה שהוא כתב אצלנו אשר היו לפניו. אבל כאן יש עוד שתי מילים, והם קרא זה שהיו שם, זה מקביל לאשר היו לפניו, אבל יש קרא בקול גדול. מה זה בקול גדול? כן.
הרמב"ן לשיטתו אומר את זה גם בברוך האחרים שכתוב בספר ויקרא משה, הוא אומר את זה גם בנאומים, בעצם הוא מחבר את כל מה שאנחנו קראנו בנאומים של הספר, גם פרשת כי תבוא, גם פרשת יצחקים. בסוף כי תבוא, לפני משהו כתוב, אחרי התמחות כתוב ויקרא משה, אז גם כאילו אומר שזה...
מה אומר? אני לא זוכר את
הראשון. הוא
אומר שאותו
דבר שהוא קרא,
שהם
כאילו כבר באו
ללכת,
ואז הוא קורא
להם, רגע. תכף, אני עוד מעט אשמע את ה... טוב, תמצא בינתיים את הציטוט, אני לא זוכר, אבל אני רוצה להתעכב רגע אחד כאן. ואחרי רגע קרא בקול גדול. מה זה בקול גדול? אני רוצה פשוט לתת פירוש ספציפי למילה ויקרא. ויקרא אין פירושו אסף, אלא קרא בקול גדול, מתגביה את קולו. זה ויקרא. למה? כמו שאמרנו, הם היו לפניו, אלוהים הם היו לפניו, אז אין מה לקרוא להם, הם באו בשביל זה, אז לא יכול להיות שהם עשו, אבל זה ויקרא. אז ויקרא, ויקרא בקול גדול. כן, מה מצאת? מה הלשון שם?
תחילת פרק בפתר, סתם לא תוכחות, אין לגרום
המדע של מה שהם חושב, ואז כתוב, ויקרא משה כל ישראל, ואומר להם, אתם ראיתם, שזה כתוב תחילת מסביר, אז הרבה
אומר,
כי
אחרי שישבים יבואו להם דברי
הברית, קרא עוד, שמע ישראל, אתם ראיתם, כי לא הלכו מפניו,
מפניו שהכל כן, זה קרא
מאוד, זה לא קרא בקול גדול, זה קרא מאוד, טוב, זה אני רוצה להעיר.
זה גם שם אותו דבר, לא? זה גם שם, אני קרוא שם תביא
פה, מה זה קרא עם, אבל מה זה קרא עם? קרא להם? פה זה לא קרא להם, פה זה קרא בקול גדול, זה לא להם, זה הגביע את קולו. אבל נכון שהוא אומר שהכל מחובר ולא הלכו לפניו.
קרא מאוד שמע ישראל, הוא מחובר את הביטוי בשמע ישראל.
לא, אני שואל מה פירוש המילים קרא מאוד. לא אומר קרא, הוא אומר קרא עם, קרא עם זה קרא להם. אם הם לא הלכו לפניו, למה צריך לקרוא להם? זה משהו שם קצת מחוספס, אבל בעיקרון אתה צודק שהוא אומר שלא הלכו לפניו. בסדר, אבל פה זה הכרחי, מפני שפה הוא אומר שכל הפסוקים הראשונים הם בעצם הקדמה לאום המצוות. אז ברור שאי אפשר, לפני שמגיעים לעיקר, לקרוא להם כשהם באו בשביל זה. אז לכן הוא מפרש שקרא, הכוונה הגביעה את קולו. אני חוזר חזרה אלינו. ואמר שמע ישראל את החוקים המשפטים אשר אנוכי דבר בעזרכם היום והתחיל בבירור התורה עצרת הדיברות שישמעו אותם בבירור מפי המקבל וכו' וכו'. ולכך יפרש כאן אשר דיבר משה אל כל ישראל ושם ויקרא משה אל כל ישראל כי בירור התורה ותשלום המצוות צריך להיות במעמד כל ישראל כאשר היה במתן התורה. פה יש עוד נקודה שהוא מדגיש, איזה עוד נקודה הוא מרוויח בזה שהוא אומר שהפסוקים הללו הם הקדמה לנאום המצוות ולא לסקירה היסטורית? הוא מסביר על פי זה. סליחה, למה כתוב, ויקרא משה אל כל ישראל? מה הדגש הכל? אז הוא אומר, כי תשלום המצוות צריך להיות במעמד כל ישראל, כמו שהיה במעמד הסינא. וכיוון שכאן זה הקדמה לנאום המצוות, לכן כתוב כל ישראל, וגם בהקדמה לפרק ה' כתוב כל ישראל. כלומר, בסופו של דבר יש לרמב"ן שתי הוכחות שהפסקה הזאת היא הקדמה לנאום המצוות. ההוכחה העיקרית זה זה שכתוב רואים משה בארץ התורה, התורה ומצוות, אבל אחרי זה, לא כהוכחה, אלא כתוספת, הוא מוסיף שזה מסביר למה כתוב אל כל ישראל. אחרת, לשם סקירה היסטורית, אולי לא היה צריך כל ישראל. אמנם זה לא הוכחה, לכן הוא גם לא מביא את זה כהוכחה, כי אתה יכול להגיד, גם סקירה היסטורית מצריכה נוכחות כללית, אבל אחרי שהוכחתי, אסמך המילה התורה, שזה נאום מצוות, הקדמה לנאום המצוות, אני יכול להבין טוב יותר למה זה כל ישראל. אבל כמובן, אם כך, נשאלת השאלה, אז אם זה הקדמה לנאום השני, אז השאלה הטבעית מה היא, למה צריך עוד פעם הקדמה לפני הנאום השני? אומר רמב"ן, מפני שהאריך בדברי הפתיחה הזאת, אז זה רק כתוב למקום שפסק בתחילת ביאור התורה ואמר וזאת התורה שעושה משה. איפה זה וזאת התורה שעושה משה? זה לפני פרק ה'. מה פירוש מפני שהאריך בדברי הפתיחה הזאת? מה זה דברי הפתיחה? הנאום הראשון, לא הפסוקים א' עד ה', דברי הפתיחה, זה כל הנאום הראשון הוא רואה אותו כמעין איזושהי פתיחה לעיקר. כיוון שהוא האריך, חזר למקום שפסק, וזה על פי העיקרון, כי אדם אומר לחברו, נחזור על הראשונות. כשיש סטייה קצרה או ארוכה מהנושא, לפני שחוזרים לנושא, חוזרים על החוליה האחרונה שסגרנו בה כדי ליצור איזשהו חיבור. אז ההקדמה הזאת חוזרים עליה שוב לפני פרק ה'. כך מסביר הרמב"ן את הכפילות שבין שתי ההקדמות על פי שיטתו. אחרי זה הוא מסביר מה זה וטעם הועיל משה, ואני לא רוצה לקרוא את זה כעת. לאחר מכן הוא אומר וטעם 11 יום. תזכרו שיש כמה דברים שעדיין לא הסביר. על מה הוא דילג? הוא דילג על החצי השני של פסוק א' ועל פסוק ב'. עכשיו הוא מסביר את פסוק ב' וטעם 11 יום החורב, ואני מדלג על הפירוש שלו. באמצע הפירוש הוא חוזר לחצי הראשון של פסוק א'. הוא כותב שם, ובעבור שלא היו ישראל עצה במדבר, כבר נכנסו בארץ מואב, דרש אונקלוס כי במדבר בערבה רמוזים הם לתוכחות. ואני מדלג עוד כמה שורות, וכן הוא נדרש בספרי על דעת רבי יהודה, אבל רבי יוסף בן דורמזקית עשה אותם מקומות שנקראו כן. אז הוא חוזר להסביר גם את החצי השני של פסוק א' וגם את פסוק ב'. אבל הוא לא חוזר להסביר למה יש את ויהי ולמה יש חזרות על דיבר משה, הקושיו שהקשינו, הוא לא פותר. אני התעכבתי על זה כי אני רוצה להסב את תשומת לבכם לעובדה שחלוקת הפסוקים א' ב' בתוך רמב"ן היא לא מקורית ולא בשום פרשן אחר. הפרשנים לא כתבו פסוקים, הם כתבו דיבורים מתחילים ופרשו. ואחרי זה המעתיקים, המדפיסים, הוסיפו את הפסוקים, וזה לפעמים מבלבל אותנו, כי רמב"ן לא גמר לפרש את העניין עד סוף או אמצע הפסוק ב'. הוא קודם כל מפרש את התמונה של הפסוקים, המטרה שלהם, את שיעור הכתובים, ואחרי זה חוזר לפרש את פסוק ב', ואחרי זה את סוף פסוק א'. אז צריך לראות את זה בתמונה כוללת, ואני מעיר על זה כי לפעמים נכשלים בזה, היה לי פעם שקראנו יחד עם קבוצה מסוימת, שכבר רגילה בלימוד, קראנו איתם רמב"ן, הוא מקשה קושייה, ואחרי זה מסביר, ואני שואל אותם איפה התשובה לשאלה. ולכאורה הוא לא משיב, אז ניסו לפרש את דבריו בהמשך כתשובה, אבל היא לא הייתה תשובה. לא מצאו שום פתרון, עד שלא אמרתי להם שבעצם מה שיש אחרי זה סימון, שזה פסוק חדש, הסימון הוא לא במקומו, אז לא צריך אותו, וצריך להמשיך לקרוא גם את פירוש הרמב"ן לפסוק הבא, ורק שם תימצא התשובה שלו. כי הוא כותב את הדברים ברצף, ולפעמים אתה צריך להעריך קצת את רוחך, לקרוא עוד קצת כדי לקבל את התמונה השלמה, ולא לעצור בסוף פסוק. הרמב"ן לא רואה את הפסוק כסוגר עניין, הוא רואה את הפסקה. ולכן צריך להתרגל לזה שלפעמים צריך להמשיך עוד קצת, לסימון הפסוקים לא נעשה על ידו. אבל נחזור לענייננו, רמב"ן בסופו של דבר לא הספיר. לפני שאני ניגש להציע פה איזושהי הצעה, אני רוצה בכל זאת להבין קצת יותר את החצי הראשון של פסוק א'. את ב' הבנו, כיוון שאת ב' הבנו לפי הרשב"ם, אני מציע לראות גם את החצי הראשון, השני של פסוק א' גם כן לפי הרשב"ם. אז אני אקרא כעת את דברי הרשב"ם לחצי השני של פסוק א', ואז אני מקווה שנוכל לחזור ולהבין את המבנה של הפסוקים הראשונים ולפתור את הקשיים שעלינו. אלה הדברים, כותב רשב"ם, ואני אומר מראש, יש פירושים שונים לפסוק הזה, אני מן הסתם, אתם מן הסתם מכירים פירושים אחרים, ומסיבות שונות אני לא רוצה ברגע זה להתחיל לעמת פירוש עם פירוש, כי הדבר הזה כמעט אין סוף, ואני לא רוצה לפזר את הדיון יותר מדי. אני רוצה לגמור עניין, ואחרי זה, אחרי שהעניין כבר גמור, אפשר להשלים אותו בפרטים נוספים. אז בינתיים נקרא רק את הפירוש שאני מעדיף, וזה פירוש הרשב"ם לפסוק א', יותר מאוחר, אחר שנקבל את התמונה, מסתבר שנראה גם מפרשים אחרים. אלה הדברים, לפי פשוטו אומר רשב"ם, כל הנזכרים בפסוק זה מקומות הם. אני לא יודע אם הזכרתי, אבל זה דבר ידוע, כשרשב"ם אומר לפי פשוטו, ברור לגמרי שיש גם פירוש אחר, בדרך כלל נזכר ברש"י, מקורו במדרש, כמו במקרה הזה. הוא שולל כאן את הפירוש של רש"י. כל הנזכרים בפסוק זה מקומות הם. למה הוא מתכוון למקומות הם? לאיזה דברים שנזכרים בפסוק? במדבר, באהבה, מונסו, בן פרן, מטור אל אבא. מי לא פירש את זה כמקומות? רש"י בעקבות האונקלוס, בעקבות חז"ל, במדרש, שזה רמזים לחטאים, כמו די זהב, שבגלל העגל, שהרביתי להם, רשו לזה הרבה להם זהב, תופל ולבן, שתפלו על המן, שהוא לבן, וכיוצא בזה. אומר רשב"ם, לא. זה לא מקובל עליו. כל מה שנזכר בפסוק, לפי פשוטו, מקומות הם. כמו שמצינו, שרגילים הפסוקים לתת סימן, בתוך סימן, אל המקומות שהוא רוצה לפרש אחד. ולך לך מקדם לבית אל, ויית אהלו, בית אל מים ועי מקדם. דוגמה אחת. וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון. דוגמה שנייה. והדוגמה השלישית, בסוף שופטים, הנה חג להשם בשילו מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכמה ומנגב ללבונה. אז עד עכשיו מה הוא בעצם רוצה להסביר? איזה נקודה הוא רצה להסביר לך, חוץ מזה שזה מקומות? מה הדוגמאות באות ללמד? אל תתמח שיש כאן ריבוי מקומות, זה בסך הכל ציונים שונים למקום אחד, וזה סגנון רגיל במקרא. כשהכתוב רוצה לציין נקודה מסוימת, אז היום היית אומר נ"צ קו רוחב זה, קו אורך זה, וזה אתה גומר. אבל כשאין לך קו רוחב וקו אורך, אז אתה מתאר את המקום יחסית למקומות אחרים. הוא אומר, הנה, אני אראה לך כמה דוגמאות. דוגמה אחת, מקדם לבית אל, בית אל מים, ועם מקדם. זה מקום אחד שהוא נמצא יחסית המקומות הללו, ממזרח לזה, ממערב לזה. או לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון. אז זה שוב, מקום אחד שמצוין על פי כמה נקודות ציון. הדוגמה השלישית, משופטים, מצפונה לבית אל, מזרחה השמש המסילה עולה מבית אל שכמה, ומנגב. אז גם מצפון למה, ממזרח למה, ומנגב למה. שימו לב שהרשב"ם מביא דוגמאות מכל המקרא, לא רק מהתורה, וזה אופייני מאוד לרשב"ם, הוא רואה את כל המקרא כסגנון אחד. וכדי להוכיח את סגנון לשון המקרא, הוא מרשה לעצמו להביא ראיות מכל המקומות, אבל הוא משתדל להביא ראיות, כיוון שהוא סבור שכדי לפרש נכון את הכתובים, צריך לחשוף את כללי לשון המקרא, ואי אפשר לחשוף את כללי לשון המקרא אם אתה לא מביא דוגמאות שהמקרא באמת משתמש בסגנון הזה. אז הנה הוא מביא דוגמאות שהמקרא משתמש בסגנון הזה של ריבוי מקומות שמציינים מקום אחד, זה מה שחשוב. לפי רשב"ם, הפסוק מציין מקום אחד שבו נמצא משה כעת, משנת ה-40, משעה שהוא מדבר עם העם. המקום שהוא נמצא מתואר יחסית למקומות אחרים. וכל שכן, אומר הרשב"ם, שצריך לפרש איכן נאמרו המצוות. כמו שכתוב, ידבר השם משה בהר סיני, והאבות לה, וידבר השם משה במדבר סיני, בארץ מצרים בחודש הזה. מה עכשיו הוא בא להסביר, מה הוא מוסיף על מה שהוא אמר קודם? לא יודע למה, הוא אומר, בכל שכן, בכל שכן, זאת אומרת, שהכתוב נוהג באופן עקבי לציין את המקום שבו ניתנו המצוות. והוא מביא זה גם כן כמה דוגמאות, למשל, מדבר השם עם משה בהר סיני, זה עניין השמיטה, בערבות מואב, זה סוף ספר במדבר, מי שיסתכל, אלה המצוות וכולי, השנתן להם שם משה מבר סיני בערבות מואב, אולי, כיוון שזה לא רחוק ממה שאנחנו נמצאים, אז אפשר לקרוא את הפסוק בשלמותו, סוף ספר במדבר, זו דוגמה מובהקת, אלה המצוות המשפטים שדיבר השם, אשר ציווה השם מיד משה לבני ישראל, בערבות מואב על ירדן ירחו. דוגמה שלישית, מדבר השם משה במדבר סיני, זה במדבר ת', בארץ מצרים החודש הזה, זה בשמות י' ג'. למה הרשב"ם לא הלך פה לפי סדר הפסוקים, זה שאלה, בייחוד שבתורת חיים הסדר הוא שונה, אז אני כבר לא יודע, לא בדקתי מה הסדר המקורי ומי שינה, אבל אני לא נכנס לזה. בסך הכל הביא לנו דוגמאות שהכתוב מציין באופן עקבי איפה ניתנו מצוות ישראל. אז שוב הוא חשף כלל במקרא, מהו הכלל? יש העניין לציין את המקום שבו ניתנו מצוות ישראל. שימו לב שרשב"ם לא מסביר למה, כלומר, מה עומד, איזה תפיסה עומדת מאחורי הכלל הזה, שזו שאלה חשובה מאוד. רשב"ם מסתפק בזה שהוא מצא שזה כלל, זה מספיק. אם זה כלל, אני רשאי להישען עליו. למה? זה כבר שאלה במישור נוסף, אני לא חייב להתקדם איתו. מדבריו למדנו שלפי דעתו הפסוקים האלה זה הקדמה למה?
משה,
אין לו מצוות. הוא לא אומר זה פורש, כך יוצא. הוא אומר, כל שכן צריך לפרש, אחד ניתנו מצוות ישראל. זאת אומרת, הפסוקים הללו הם הקדמה, אין לו מצוות. מעין מה שאומר רמב"ן, אם כי יכול להיות שלדעתו זה הקדמה לכל הספר, כולל הנאום הראשון והשני, זה לא בטוח. אבל אם נרצה לא ליצור מחלוקת בינו לבין רמב"ן, אז נאמר שגם לדעתו זו הקדמה, אין לו מצוות. אף כאן עושה סימן בתוך סימן. אל תתפלא, סימן בתוך סימן. וכן הוא אומר וחוזר ושונה דבר זה כשבא משה לפרש את המצוות. אלה העדות, החוקים המשפטיים שדיבר משה, בעבר הירדן, בגיא, מול בית פאור, בארץ יחון מלך האמורי וכו'. זה ציטוט מאיפה? פרק ד'. זה מעניין, הוא אומר לכם, אם תסתכלו שם, ושם אגב לכולי עלמא זה הקדמה לנאום המצוות, לכולי עלמא, באמת, זו ההצעה הפשוטה, שזה הקדמה לנאום המצוות, אז שם באמת גם כן יש סגנון כזה. מה הסגנון? פסוק מ"ה, מ"ו, בעבר הירדן, בגיא, מול בית פאור, בארץ יחון מלך האמורי, אז גם כן סימן בתוך סימן. עכשיו חוזר רשב"ם להסביר את הסימן בתוך סימן שלנו. בעבר הירדן. באיזה עבר הירדן? במדבר. כלומר, עבר הירדן זה לא מוגדר. למה? כי יש שני עברים לירדן. באותו עבר הירדן, שהוא לצד מדבר שהיו בו ישראל 40 שנה. שהוא קרוי העבר לירדן שלא יושבים בארץ ישראל. ולא בעבר הירדן שהוא לצד ארץ ישראל, שגם הוא קרוי העבר הירדן להולכי מדבר שהיו בו ישראל. מה זה עבר הירדן? מי שנמצא במדבר. עבר הירדן זה עבר הירדן המערבי, מי שנמצא בארץ, עבר הירדן זה עבר הירדן המזרחי. אז מה זה עבר הירדן כאן? עבר הירדן יחסית למי?
לארץ.
זה סתם דבר מעניין, אנחנו הרי לא נכנסו לארץ. משה מדבר עם ישראל במקום שבשבילם עבר הירדן זה מקום אחר, הם לא נמצאים, הם נמצאים פה, עבר הירדן זה שם. אבל הניסוחים של שמות המקומות הם לא על פי איפה שנמצאים כעת, אלא על פי האמת. והאמת היא שמקומו של העם הוא בארץ, ואז בשבילם העבר הירדן זה המזרחי, זו התפיסה מעניינת. בערבה, כלומר באיזה מקום במדבר? באותו מדבר שבערבות מואב, מול סוף וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא אומר, יש כאן תיאור מקום בצורה מצמצמת והולכת. משה היה בעבר הירדן, איפה? במדבר, איפה במדבר, איפה בערבה, מול סוף, איפה? בן פרה, מצד אחד, בן טוב לבן וחצרות ליזל מצד שני. לא שמעת על המקומות הללו? לא שמעת על הרבה, שבן זה לא מפריע, מי אמר שאתה צריך לשמוע? התורה מצאת מקומות שהיו מוכרים בזמנה, ועל פי זה קבע את המקום. אם זה קצת מפריע שהתורה טורחת כל כך לציין את המקום, ובסופו של דבר אני לא יודע, כי אני לא מכיר שום דבר, הרשב"ם אין לו פתרון לזה, יכול להיות שלא ראה את זה כתמיהה בכלל, כי כשהתורה אמרה זה היה ידוע, אולי מחכמתו של הבורא היה שבשלב מסוים זה לא יוודא, אינני יודע, כמו שלא ידע איש מקום קבורתו, למרות שכתוב איפה קברו אותו. אז כתוב איפה קברו אותו, משמע שרצו לציין את המקום בפירוש, כל זאת הודעה של קבורתו. אז זה יכול לקרות, רשב"ם לא רואה את זה כדבר מפריד. אני בינתיים מקבל את הפירוש הזה כפשוט, כפשט הפסוק, ולא מנסה לאמת אותו עם פירושים אחרים. אם כן, פסוק א' מציין את המקום שבו נמצא משה, וזה נסתפק. משה נמצא בעבר הירדן, במדבר, בערבה, ושם כל העם איתו. זה מקום אחד, זאת אומרת, יש כאן מקומות שונים, אבל עם ציונים שונים לאותו מקום שבו נמצאים, בין זה לבין זה, במקום זה, באופן יותר ספציפי כאן, וכיוצא בזה, כמו שאתה אומר, אני מדבר מארץ ישראל, מירושלים, משכונה הזאת וזו, ברחוב זה וזה, מבית מספר זה וזה. כך מקובל, לדעת רשב"ם זה מה שכתוב בפסוק. טוב, כל זה בשביל להבין את הפסוק הזה, ואז אנחנו יכולים עכשיו לגשת את הקושיות שמטרידות אותנו. הבנו את פסוק א', הבנו את פסוק ב', שאר הפסוקים אין מה להתקשות בהם, זאת אומרת, מבחינת התוכן שלהם זה ברור. כלומר, אני רוצה להגיע למצב שבו התוכן של כל פסוק יהיה ברור, וכל הקשיים שישארו לנו זה הקשיים התחביריים. אז א', הבנו אותו. זה הקדמה לנאום, נגיד הנאום השני כרגע, זה לא כל כך משנה. אומרים לך איפה משה נמצא, בעבר הירדן, איפה במדבר, איפה במדבר, בערבה וכו'. פסוק ב' זה בכלל איזושהי הקדמה, פרט רקע, שבא בכדי שתבין את הנאום. פסוק ג' אומר מתי זה היה, אחרי מה זה היה, ואומרים משה בירת התורה. מה נשאר לנו? התחביר, הכפילויות, החזרות. זה מה שמפריע לנו. עכשיו אני רוצה להתמודד עם זה, טוב, בדיוק חצי מהזמן, אני חושב שאנחנו איכשהו נסתדר, לפחות עם עיקרי הדברים, ננסות להסביר את זה. אבל לפני שאני מסביר, אני רוצה לנסות להתוות את העיקרון. זאת אומרת, אנחנו רואים פסוק ג', ויהי בארבעים שנה. ויהי זה סגנון פתיחה, נכון? אמרנו, ויהי שאחד מן המאתיים, ויהי במאה חשבון, זה סגנון פתיחה. אבל זה לא פתיחה, זה המשך של א', והראיה של הרמב"ן עשה את שיעור הכתובים והשמיט אותו. אבל מה זאת אומרת השמיט אותו? אז הוא נמצא, מה יש פה להשמיט? אז אם מה נשמיט? הוא כאילו אומר שזה לשון, איך נאמר, רחבה. לשון מרווחת, נקרא לזה כך. הגאונים אומרים בתלמוד שיש לפעמים לישנה רוויחה, זאת אומרת לשון מרווחת שאפשר לקצר אותה, יש לשון קצרה, לישנה קייטה, יש לישנה רוויחה. אז גם פה לשון ארוכה, כמו שיש מקרא קצר, יש מקרא ארוך. אבל הבעיה לא נפתרת באופן מלא בדרך הזאת, שזה לא סתם לשון ארוכה, אבל היא, זה סגנון פתיחה. אז איך אפשר להוריד אותו ככה סתם? אז צריך לשקול דרך אחרת. הדרך האחרת אומרת, אם זה סגנון פתיחה, אתה צריך להתרגל למתקנה שג' זוהי פתיחה. אלא שאז תעלה שאלה, מה השאלה? כבר יש לנו פתיחה בפסוק א', למה צריך פעם פתיחה בפסוק ג'? עכשיו פה אני רוצה כמה מילים על העיקרון. יש אפשרות שאנחנו נתחיל עם ההיגיון שלנו ונשעבד את המילים מההיגיון שלנו. זה אפשרות אחת. יש אפשרות שנשיג את המסקנות מהמילים וננסה להתאים להם היגיון שמתאים למילים. אין ברירה. ננסה ללכת בדרך השנייה. אם פסוק ג' אומר ויהי, זאת אומרת שמתחיל פה עניין חדש, אז נתחיל פה עניין חדש. אז באלף יש פתיחה ובה יש פתיחה. אז זאת אומרת שיש לנו פה שתי פתיחות, זה מה שזה אומר. עכשיו צריך להתאים לזה היגיון, אם זה מה שיוצא מהמילים, צריך לקבל את זה כמו שהוא. צריך להתאים את ההיגיון למילים. זאת אומרת, צריך לשאול את עצמנו, האם יש היגיון לעובדה שיש כאן שתי פתיחות לנאום. זה בעצם מה שאנחנו שואלים, מה שאני כאן עכשיו שואל בשביל ללכת בדרך שונה. האם יכול להיות היגיון שהתורה תפתח שתי פתיחות לנאום אחד? ופה צריך לחשוב, האם ייתכן דבר כזה? מה יכול להיות כאן? כן.
ראינו שזה לא כל כך ברור, זה יכול להיות יותר ברפל מה קורה עם הנאום, עם הפתיחה הזאת, אם זה לנאום הראשון או לנאום השני.
ואז יכול להיות שמה?
מתחלק, אחד לראשון, אחד לשני.
דרך אפשרית אחת, כלומר, הלו, אנחנו ראינו שזה כלל לא ברור אם זה פתיחה לנאום הראשון או השני, אנחנו חשבנו שזה לנאום הראשון, כי ראינו שיש פתיחה לנאום השני, ברמב"ם, ברשב"ם. אגב, גם בבן עזרא, תראו את המשפט הראשון שלו, לא ממש הראשון, בדיבור הראשון, שורה רביעית, והישר בעיניי שפירושו אלה הדברים שהם דברי המצוות. אז גם אבן עזרא אומר שאלה הדברים הם הקדמה לדברי המצוות שכתובים, ואיפה הוא אומר? שכתובים בפרשת ראה שופטים וכי תצא. מעניין למה הוא לא יושב עם הרב חנן, זה עניין צדדי, אבל בכל אופן זה הנאום השני. אז גם אבן עזרא סבור שזה הקדמה לנאום השני, אבל מצד שני עדיין לא ביטלנו את סברתנו שזה אולי הקדמה לנאום הראשון. אז יכול להיות שהפתיחות השונות קשורות לעניין הזה. אולי יש פתיחה אחת לנאום הראשון, פתיחה אחת לנאום השני, מי יודע? צריך לעשות לבדוק את זה. לבדוק, לעשות איזה שהם התאמות, בייחוד שתזכרו שהמילה ויהי היא לא הקושי היחידי שיש כאן. היה גם קושי למה כתוב דיבר משה בפסוק ג', אבל זה קשור לקושי הקודם. אם אתה אומר שפסוק ג' זו פתיחה, אז אי אפשר להסתמך על פסוק א', אז מוכרחים לחזור על דיבר משה. אבל איזה עוד קשיים היו לנו? למה בה' עוד פעם עבר הירדן? אבל אם זה המשך של ג', זה גם כן קשה, כי כתוב, לא, זה לא קשה, אם זה המשך של ג' אז אין, וג' לא היה כתוב בעבר הירדן, אבל יש קושי אחר שכתוב בו איל משה, ואילו פסוק ג' גם כן כתוב דיבר משה. אז בכל מקרה יש חזרה נוספת, אז הבעיות לא נפתרו לגמרי, אבל יש איזשהו כיוון, כן.
אבל אפשר להגיד אולי שפה בספר שמות הפסוקים הראשונים זה חזרה על מגלה, על ספר במדבר ורק מפסוק ג' ממשיכה, כמו שבאל שמות הוא חוזר על מה שכבר היה כתוב בבית.
זאת אומרת
ש... במדבר כתוב גם כן שזה בעבוד...
בעמוד
אי אפשר, כי בגלל משתי סיבות. קודם כל נגיד את הסיבה שדעתי לא העיקרית, אבל היא יותר פשוטה אולי. בסוף במדבר כתוב, תקרא את הלשון, אני מדפדק, מה כתוב? אלה המצוות במשפטים אשר ציווה השם ביד משה, אל בני ישראל ואבות מואב. ופה כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. זה לא אותו דבר, שם זה המצוות שציווה השם ביד משה, ופה זה שדיבר משה, זה לא ממש אותו דבר. אבל מעבר לזה, הדמיון לשמות, לא יודע בדיוק למה התכוונת, אבל אם הבנתי למה התכוונת, אז הדמיון לשמות הוא לא יפה. מפני שבשמות, אם אני מבין, אתה מתכוון שאלה שמות בעשר הבאים מצרימה, זה פסקה שחוזרת על מה שכתוב בסוף בראשית. אבל זה לא דומה מהסיבה הפשוטה שבשמות זה לא חזרה רק לשם חזרה, כדי לסכם את בראשית. זה גם התחלה, זה חוליה משותפת לסוף בראשית ולתחילת שמות. כי איך מתחיל שמות? וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו. בשביל להגיד וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, צריך להגיד מי זה הדור שבא, הדור שבא מת והדור אחר. אז זה גם מתקשר להמשך. פה, אם תגיד שא' זה סיכום של הקודם, אז אין לו שום שייכות להמשך, וזה לא מתקבל על הדעת אם רואים את ספר דברים כיחידה בפני עצמו. אתה בעצם חוזר לשאלה, האם אני יכול בכלל לראות כל אחד מהחומשים כעומד בפני עצמו, אולי זה רצף אחד. אני יותר מנת הנחה שאם זה ספר בפני עצמו, זה צריך הוכחה, אבל יש לזה הוכחות, שזה התחלה. אם זה התחלה, זה לא יכול להיות שזה רק השלמה של הספר הקודם, בלי שהוא יתקשר להמשך. כן?
אפשר לומר שלמעשה הנאום הראשון שמובא לנו כאן, הוא למעשה ציטוט של נאום שנאמר בעבר, ופה רק הביאו את הציטוט שלו, וגם זה חוזר לנו כמה בעיות.
יש שהולכים בדרך הזאת, השאלה אם זה יפתור את הבעיות שאנחנו עכשיו עוסקים בהן, זאת אומרת, האם זה...
זה עניין של בעבר הירדן, אמנם מדובר בעבר הירדן בשני מקומות, אבל זה שני מקומות שונים בעבר הירדן.
כן, אבל לפני שנגיע לבעבר הירדן, הבעיה היותר מהותית שלנו זה לא המילים שחוזרות על עצמם, אלא זה הפתיחה החדשה שיש בפסוק ג' אז קודם כל נתמקד בשאלות העיקריות, והדברים הצדדיים הם... לא, מה שאמרת לא יפתור, את א' וג' זה לא יפתור. כי הבעיה באלף וגימל זה לא פרטים מיותרים, זה פתיחה חדשה. והשאלה היא למה צריך שתי פתיחות, זוהי השאלה.
זה חזרה, נאום שנאמר בעבר, מצטטים אותו, פותחים אותו שוב, זה ציטוט מקורי.
לא, אבל גימל אומר ויהי בארבעים שנה, זה לא בעבר. ברור שויהי בארבעים שנה והשתי עשרה חודש ואחד החודש זה עכשיו. זה לא בעבר, אם זה בעבר זה לא בארבעים שנה, זה מה שהיה הרבה לפני. ארבעים שנה והשתי עשרה חודש ואחד החודש זה עכשיו. אז זה ודאי פתיחה למה שנאמר עכשיו. אם הוא חוזר על משהו שאמר מקודם, זה עדיין לא פותר לנו בעיה כאן. אבל אני רוצה איכשהו לקדם את הדיון. אמרו פה שאולי שתי פתיחות קשור לעובדה שיש שני נאומים. אז בואו ננסה איכשהו להתקדם. בואו, אני מציע דבר פשוט. נלך להקדמה לנאום השני. בהנחה שפרק ד', פסוקים מ"ד ואילך, להקדמה לנאום השני, ולא חזרה על הראשון וכולי, שגם זה דבר ספר חכה, אבל תכף נוכיח אותו. אז אני מציע לעשות דבר פשוט. נראה מה שיש שם, וכל מה שיש כאן, שמקביל למה שיש שם מבחינת התוכן, נראה אותו כמה? בהקדמה, לנאום השני. כל מה שיש כאן, שהוא שונה בתוכנו ממה שיש שם, נוכל להציע שהוא הקדמה לנאום הראשון. אחרי זה אני אסביר למה הכוונה. בואו קודם כל נעשה את הבדיקה. אז נפתח בהקדמה לנאום השני. כן.
למה לא עשו? תגיד מה שכתוב
שאתה כבר
שמה,
זה כבר מגיע למקום
שלה,
החידושים, ושם... לא, שם זה בסך הכל אמרנו חזרה, בגלל שהערכנו, כי אי אפשר, אין שום סיבה לפתוח בשתי פתיחות שונות לגמרי, אם זה לאותו נושא. אתה חוזר על הפתיחה רק מפני שהערכת, כי האדם אומר לך, חברו, נחזור על הראשונות, אז אתה חוזר על מה שאמרת. אין סיבה להגיד דברים אחרים, אז זה קצת מוזר. שתי פתיחות לאותו עניין, וכל פעם יהיה משהו אחר. לא בלתי אפשרי, אבל אני לא חושב שזה היגיון יותר פשוט. היגיון הפשוט הוא שיש כאן חזרה בגלל האריכות דברים, כך לפחות רמב"ן אמר. ננסה את זה, אם לא ילך, ננסה גם משהו אחר. ננסה. טוב, בואו נראה פרק ד', מה יש לנו שם? פרק ד', פסוק מ' ד'. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל. הנה המילה התורה, שכבר ראינו שהמפרשים בנו עליה את העיקרון, שאם כתוב התורה, זה הקדמה היינו במצוות. כאן כבר יש לי הוכחה. אני מקבל את הטיעון הזה, ונראה לי שאין שום סיבה לא לקבל אותו. שהפסוקים הללו זה לא סיכום הנאום הקודם. אתם זוכרים שקצת התלבטנו באחד השיעורים הקודמים, אבל עכשיו אפשר לבטל את ההתלבטות הזאת. מדוע? כי הנאום הקודם לא הייתה בו תורה. לא יודע, אם הזכירו את זה פה או לא, אני כבר לא זוכר, אני חושב שכן. וזאת התורה אשר שמו שתורה, זה מלשון הוראה, מלשון מצוות. הנאום הקודם הוא לא תורה, הוא סקירה היסטורית. ועל זה הלא רמב"ן ואחרים בנו את הוכחתם, שהפסוקים בפרק א' המקדמה לנאום המצוות, ובצדק. אז גם כאן, פסוק מנדלית, אז איפה שכתוב תורה, זה יהיה ראשי. אלה העדות והחוקים המשפטים שדיבר משה בני ישראל, בצאתם ממצרים, בעבר הירדן, בגיא מול בית פרעה. זה תיאור של מקום. מה אמר על זה רשב"ם? שכל מקום שניתנו מצוות לישראל, מציינים מקום. עכשיו, זאת אומרת שיש כאן את המילה תורה, ויש כאן תיאור מקום. נחזור אלינו, בפסוקים שלנו, בפרק א', פסוק א', מה יש בו? תיאור מקום? יש בו תיאור מקום. אם יש בו תיאור מקום, אז אני רשאי בינתיים להניח, שום דבר פה לא סופי, אבל מה אני רשאי בינתיים להניח? שזה הקדמה למה? יום השני. אגב, שימו לב, שדיבר משה אל כל ישראל, אני יכול לכלול בזה בינתיים גם את דברי הרמב"ן, שתשלום המצוות במעמד כל ישראל. פסוק ב' הוצאנו בכלל בהתמונה, כי זה בכלל יש לו תפקיד אחר. פסוק ג', ויהי בארבעים שנה. והשתי עשרה חודש באחד החודש דיבר משה, זו פתיחה חדשה, אבל מה יש בה ומה אין בה? אין בה מקום, אבל מה יש בה? תיאור זמן. האם בהקדמה לנאום השני יש תיאור זמן? תיאור זמן ספציפי, לא כללי. אין. אז אני רשאי לומר שזה הקדמה, שזה להציע, יכול לפחות לבדוק, שזה הקדמה לנאום הראשון. אחרי הכותו את שיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת רוג מלך הבשן אשר יושב בעשרות בעדרי, גם זה ציון זמן יחסי. מה? איפה נאמר? האם אחרי הכותו בפסוק ד' זהה לד' מ"ו? למה לא?
כתוב
שאתה
מלחמה, אבל עדיין זה לא...
פה זה אחרי הכותו כדי לציין נקודת זמן. ופרק ד' מה? לא סתם, תיאור מקום. להגיד, בדיוק, תיאור מקום, בארץ סיחון מלך האמורי אשר יקרא משה. ההכאה של סיחון לא באה כדי לתאר את הזמן, אלא לתאר את המקום, איפה אני נמצא? באותה ארץ של סיחון שיקרא משה, אז זו אותה עובדה, אבל בתפקיד שונה לגמרי. בפרק א' כתוב אחרי הכותו, זה תיאור הזמן, אתה לא יודע איפה הוא נמצא, אתה יודע אחרי מה. זאת שבפרק ד' אתה יודע באיזה מקום, עדיין אתה לא יודע אם זה סמוך להכאה או הרבה אחרי הכאה וכו'. מה לגבי פסוק ה' בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה? פה יש שתי הוכחות שזה הקדמה לנאום השני, והם גם התורה, שכבר רמב"ן הביא את ההוכחה, וגם בעבר הירדן בארץ מואב, זה תיאור מקום. אז מה עלה בידינו? שא' וה' אפשר לראות בהם, בינתיים, כהצעה, הקדמה לנאום המצוות, ג' וד' הקדמה לנאום הראשון. עכשיו אני אסביר מה הכוונה. ב' אמרתי, הוא בכלל במישור אחר לגמרי, זה... ונחזור אליו יותר מאוחר, וכבר דיברתי עליו. עכשיו אני, עוד רגע, אני רוצה לנסות להבין. א' וה' מה הם אומרים? משה מדבר לישראל, טוב, זה אני חייב לדעת, לדעת מי מדבר למי. אבל אומרים את המקום, וזה כבר רשב"ם אמר, למה המקום חשוב? כי ניתנו פה מצוות לישראל, וכל המקומות שניתנו מצוות לישראל נאמר המקום. וגם כתוב שזה תורה. שתדע שזה נאום של מצוות. לא כתוב זמן, כנראה שזמן ספציפי לא כל כך חשוב. בכל המקומות שרשב"ם הביא על מצוות שניתנו לישראל כתוב זמן, רשב"ם הביא ארבע דוגמאות, אפשר לבדוק אותן. מה הדוגמאות שרשב"ם הביא? אמרנו סוף ספר במדבר, מה כתוב שם? ראי המצוות אשר דיבר ה' אלוהי משה בערבות נהר הירדן יום אחד. כתוב זמן? שנה? ומה דוגמה אחרת שהוא הביא? לא יודע, ברוב הדוגמאות אין זמן, אין ציון זמן. אז כנראה שזה לא תנאי הכרחי לתאר מצוות. השאלה היא למה, תמיד יש שאלה למה, הכלל הוא כלל, והוא נבחן על פי הדוגמאות. אחרי זה צריך לשאול למה, אז מי שרוצה יכול לבנות על זה דרשה שלמה, הזמן לא חשוב, בפני שזה לא קשור לזמן. שואל, אז ככה, אז למה מקום? צריך לשקלל את הדרשה, לא יודע, זה, אלה הם העובדות. עכשיו, נחזור לענייננו. אם אני רוצה לקיים את מה שאמרנו, אז זה כך, באלף והן, יש מי אמר למי אמר, באיזה מקום, שזה תורה. מה יש בגימל דאבל? שוב, מי אמר למי? משה לישראל. אבל יש זמן. עכשיו, בשביל מה אני צריך לנאום ההיסטורי זמן? יש כלל כזה של הזכירה היסטורית תאריך זמן? תיאור זמן? אם משה עומד, מעמיד להם מסע ראשון מול מסע שני, ואומר להם, אז אתה קורא, צריך לדעת מתי זה נאמר, עכשיו הם מה המשמעות של כל הזכירה, אין שום משמעות. כשמשה אומר להם, נסענו, והתעכבנו, ועוד פעם נסענו, אתה קורא, מוכן לדעת איפה הוא נמצא, באיזה נקודת זמן. אם לא תדע באיזה נקודת זמן הוא נמצא, אז אתה לא מבין כלום. אז אומרים לך, באים ארבעים שנה, תדע איפה הוא נמצא, עכשיו הוא סוקר, למה צריך אחרי הכותו את סיחון? גם זה חשוב. חלק לנו מההיסטוריה, יש הקעת זיכון, הוא אומר להם, ניצחנו את זיכון, וזה במקביל למרגלים, לפעים, לפעילים, עוד רגע, דיברנו על זה. אז אני יכול לבסס, זה עדיין לא הוכחה, אני יכול לבסס את החלוקה שעשינו, דהיינו, הפרטים שנמצאים בפסוקים, שאני משייך אותם לנאום השני, יש להם היגיון למה הם נמצאים. הפרטים שנמצאים בפסוקים, שאני משייך לנאום הראשון, גם להם יש היגיון, כן.
איזה היגיון יש להגיד שהפסוק א' מתייחס לנאום שני? אחרי זה עוברים
להקדמת נאום
ראשון
וחוזרים להקדמת נאום
שני.
שאלה טובה. ומתחד
מתחבר לנאום
ראשון. בסדר, אנחנו נסביר כל דבר, לפי סדר, ומה שישאר למובן, אנחנו נודיע בפירוש שזה נשאר למובן, אבל נלך שלב שלב. עכשיו, לפני שנגיע לשאלה שלך, נפרק אותה לגורמים. מה פתאום שתהיה פה הקדמה לנאום השני בכלל? אז זה כבר רמב"ן אמר, מה רמב"ן אמר? למה צריכה להיות פה הקדמה? למה שהקדמה לנאום השני לא תהיה שם? אבל היא כבר נמצאת שם, למה היא צריכה להיות פה? מה התשובה? רוצים להגיד לך, זה העיקר. אתה עומד לקרוא את ספר דברים, ויש פה שני נאומים. רוצים להגיד לך מה אתה עומד לקרוא. אומרים לך, תדע לך, משה אוסף אותם, לא בשביל הזכירה היסטורית, משה אוסף אותם בשביל נאום הראשון. זה העיקר, מה זה, מתעזות ותאי, נאום מצוות. כל הנאום הראשון זה הקדמה לנאום השני. אם לולא היה הנאום השני, לא היה בא הנאום הראשון. הוא רק בסך הכל משמש להקדמה. אז בשביל זה, ההקדמה לנאום השני באה כאן. אבל אם אני צריך להקטין את זה עד הסוף, אז אני צריך ללכת עם הרמב״ם עד הסוף. מהי שיטת הרמב״ם בעצם? שהנאום הראשון אין כלל פתיחה. זה ללכת עד הסוף. כי אתה אומר, הנאום הראשון בסך הכל הקדמה, אז הקדמה אין פתיחות. אם אני רוצה בכל אופן להחזיק בטענה שגם הנאום הראשון יש פתיחה, אז מה פירוש הדבר? מצד אחד אתה פותח בפסוקים של הנאום השני. וזה אתה רוצה לומר לי שהנאום הראשון הוא רק הקדמה לשני. אבל מיד אחרי זה אתה מביא לי פסוקי פתיחה גם הנאום הראשון. אז אני רוצה להבין, הנאום הראשון עומד בפני עצמו, רק הקדמה לנאום השני. אין מנוס מלומר, כן?
בעצם, משה שדיבר על העם, אז הוא רוצה להסביר להם שכך בא בנאום השני. אבל שיש לפני זה איזשהו נאום הכנה.
אפשר לנסח את זה כך. אני הייתי מעדיף לנסח את זה מסיבות שונות בצורה יותר קיצונית. ואני הייתי אומר כך, אנחנו לא רגילים לחשוב ולנסח בצורה כזאת, אני בכל אופן חושב שכך כזה נצליח. אני אולי אשתמש בלשון הישיבות, לנאום הראשון יש שני דינים, ככה מקובל להגיד בישיבות, נאמר את זה גם כאן, לנאום הראשון יש שני תפקידים, הוא מצד אחד משמש כהכנה לשני, ובתפקיד הזה לא צריכה להיות לו פתיחה בכלל, והפתיחה צריכה להיות ישר לנאום השני. אבל ככל הנראה, לנאום הראשון יש גם חשיבות לפני עצמו. באיזה מובן? אני אמרתי מקודם שאילולא היה הנאום השני, לא היה צריך לנאום הראשון. הניסוח הזה הוא לא מדויק לגמרי. בגלל שאם נחשוב לרגע, האם סקירה היסטורית עם מתקנות בלי נאום מצוות שאחריה היא לא דבר שיש לו מקום? תארו לעצמכם שלא היה נאום מצוות. היה משהו חסר בנאום הראשון, הרי מה הוא עושה בנאום הראשון? הוא אומר להם, אנחנו עומדים בפני הגיסה לארץ. אני רוצה לזכור את מה שקרה ולהוציא מזה מסקנה. היה המסע הראשון, היה המסע השני, המסע הראשון נכשל, המסע השני, ברוך השם בינתיים לא נכשל. תנו לאבכם לא להיקשר כמו בנאום במסע הראשון, ומסקנה יפה מאוד, ועכשיו יגיד להם תלכו, תיכנסו. מה רע בזה? מישהו אמר שצריך אחרי זה נאום מצוות? נכון הוא שאם יש נאום מצוות, אז ראוי להקדים לו את ההכנה כדי שיקשיבו טוב לנאום המצוות. אבל זה עוד לא אומר שבנאום הראשון אין יכולת לעמוד לפני עתיד. מה שאני רוצה לומר, אולי ניסוח קצת מורכב, אבל נראה לי שכך הוא, שהנאום הראשון משמש בשני תפקידים. התפקיד האחד שלו זה הכנה לנאום השני. כדי לחדד את שמיעתם ואת הקשבתם לנאום המצוות. אבל הנאום הראשון אומר לך התורה, יש לו גם רגליים משלו ומעמד משלו. איך היא תאמר את השניות הזאת, איך היא תבטא את הכפל תפקידים הזה? הדרך שהתורה בחרה לה היא דרך כזאת. היא פותחת בפתיחה שאם אתה מעמיק בה יפה אתה רואה שזה מתאים לנאום השני. תכף אנחנו גם נפרט את העניין הזה. מזה אתה למד שהנאום הראשון בעצם הוא בסך הכל הכנה לשני, העיקר זה השני. אבל אחרי זה היא עוד פעם מתחילה מחדש. גמרת התחלה אחת פסוק א', עכשיו יש התחלה חדשה. ויהי ב-40 שנה, אתה שואל מה זה התחלה חדשה? אתה מבין, אם אתה מפרש נכון את הפתיחה הזאת, שהתחלה חדשה היא כדי לומר לך שאתה קורא את הנאום הראשון, תקרא אותו גם כעומד בפני עצמו, לא רק כהכנה לשני. מתחילים עם הפתיחה של הנאום השני, כדי לומר לך שהרובד העיקרי הוא שנים הראשון הוא רק הכנה לשני, וזה נכון. רוצים ועוד פעם פותחים עם מה הנאום הראשון, אלא נלחש שיש גם מקום לקרוא את הנאום הראשון כעומד בשם. אלא שאז מה שנשאר מהשאלה ששאלת, וזה אולי העיקר, אז למה בפסוק ה' חוזרים עוד פעם אל הנאום הראשון? שאלה. למה חוזרים עוד פעם בפסוק ה' אל הנאום הראשון? עכשיו פה יכולתי לענות בצורה פשוטה.
זה נאום שני, לא?
לנאום השני, סליחה, כן. למה חוזרים עוד פעם פסוק ה' אל הנאום
השני? אם
להתחיל פה עכשיו, לא, בנאום הראשון, פסוק ה' שייך לנאום השני, אני טעיתי בו, מצטער. למה חוזרים עוד פעם אל הנאום השני, דהיינו לפסוק הראשון? מה המשמעות של הליכה הלוך וחזור? עכשיו יכולתי להשיב תשובה פשוטה, ואני משיב אותה, אם כי לדעתי התשובה היותר נכונה היא מה שאני אומר בהמשך, אבל קודם כל אני אומר כך, יש כאן חתימה מעין הפתיחה, זאת אומרת, רוצים לומר לך שבסופו של דבר הרובד העיקרי שאתה צריך להבין הוא שהעיקר זה הנאום השני. רק במאמר מוזכר אנחנו אומרים לך שיש גם מקום נאום הראשון, אתם צריכים לתפוס כאילו את ג' ד' כמעין פתיחה סגורה בתוך הפתיחה הראשית. כאילו יש פתיחה אחת א' וה' של הנאום השני, שזה התחלה וסוף, ובתוכה מעין מובלע הפתיחה לנאום הראשון היא מובלעת והפתיחה לנאום השני. ואז זה נותן לך את התחושה ואת התפיסה המדויקת שהעיקר זה הנאום השני, והתפקיד של הנאום הראשון קומד בפני עצמו זה עניין משני. עוד רגע, עוד רגע. ואם כך, למה כתוב בפסוק ה' עוד פעם בעבר הירדן? כי רוצים לחזור על מה שכתוב בפסוק א' כדי לקשור בין א' ו-ה'. ככה יכול הייתי לומר, אני אומר מראש, אני מיד אגיע להסבר שלדעתי הוא העיקר, וכל זאת עברתי את ההסבר הזה כי אני רוצה איכשהו להשתמש גם בו. כן, נעשה את זה.
מה זה הגיוני בכלל,
זה סתום נאום
שני,
נאום
ראשון,
נאום
שני ואז
תבוא נאום
ראשון, זה
הגיוני. תראה, הנאום הראשון מוכרח לבוא בהתחלה, גם אם לא היה פתיחה לנאום הראשון, אז הנאום הראשון היה בא בהתחלה, כי הכן הוא ראשון, כי גם לפי הבחינה, או הדין, שבא השני, הנאום השני הוא העיקר, הנאום הראשון זה הכנה אליו, אז זה שהוא בא בהתחלה, זה בלי קשר למה שאנחנו אמרנו. הפרקים א' עד א' צריכים לבוא בהתחלה כהכנה לשני בכל מקרה, בין אם הם יעמדו בפני עצמם, בין אם לא. אז אין ברירה, חייבים להתחיל בהם.
אבל זה ברור, אני חושב שזה הקדמה שנייה, נאום השני, כאילו.
זה לא הקדמה שנייה, זה בסך הכל חוזר לסגור את פסוק א' כדי שההקדמה לנאום הראשון תהיה סגורה, מאמר מושגה. אבל אמרתי, זאת הצעה שאני מיד אומר הצעה נוספת שהיא בעצם תהיה העיקר, כן.
שאלתי, שאתה רואה אותה לשלם את זה, בגלל העיקרון הזה ששני הנאומים האלה משולבים אחד מתוך השני. כי שתי התפקידים האלה לא
נמצאים. יכול להיות. טוב, כיוון שאני רואה שהזמן מתקצר, אני יודע שהפעם הבאה שאנחנו נפגש יהיו עוד כמה שבועות, אני מאוד לא הייתי רוצה שניתקע באמצע, אז אני בכל אופן אנסה לומר את עיקר הרעיון, כי הוא לוקח, ייקח לנו קצת זמן, אני מקווה שנספיק. אני אוותר על ההערות שלכם בשלב זה, יהיה לכם אפשרות בפעם הבאה להשלים, ואני רוצה לומר כך, תראו. יש לנו א' ב-ה' זה הקדמה לנאום השני, ככה אני טוען. ועל זה עצמך מה שאמרו המפרשים, תורה וציון תיאור מקום ואל כל ישראל. זה כל הפרטים נמצאים באלף ובאלף. עכשיו אני רוצה לעשות איתכם דבר פשוט. נלך להקדמה לנאום השני, שלכולי אלמה זה נאום מצוות. ונראה מה כתוב שם עוד פעם. הסתכלנו הרבה לפני רגע כדי למצוא את המאפיינים. עכשיו אני רוצה להסתכל על זה עוד פעם כדי לראות את המבנה, לא את המאפיינים. מה כתוב שם? תקראו יחד איתי, אבל תשתדלו לחדד את השמיעה. וזאת התורה, פסוק מ"ה, השם בא משה לפני בני ישראל. מובן? אין שום בעיה. אלה העדות והחוקים המשפטיים של דיבר משה בני ישראל בצדם מצרים. מובן? גם כן מובן. אבל שניהם יחד, קצת לא מובנים. למה? הכפילות. הכפילות פה. זאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. אלה העדות והחוקים המשפטיים של דיבר משה בני ישראל. זה אותו דבר, אתה אומר אותו דבר במילים שונות, אז מה עשינו? תורה זה העדות חוקים ומשפטיים. כאן משה בני בני ישראל, דיבר משה בני ישראל, ומה עשינו? מה עשינו כלום? וכי דרכה של התורה לומר כל דבר פעמיים? ואיתו. אז זאת אומרת, כבר בהקדמה אל מול השני אנחנו רואים איזושהי כפילות. אז אם נבין אותה, אולי תעזור לנו להבין את הכפילות של א' וה', שגם הם לפי דעתי, לפי מה שהמפרשים אומרים, הקדמה אל מול השני. אז בואו תתמקדו פה, למה צריך כפילות? למה? כן.
אני לא רואה את זה, אבל רק הערה לשונית, יש כאן הקבלה בין הזאת והאלה למה שהפסוקים א' ה' אצלנו שיש זאת ואלה, זאת אומרת, התורה הזאת והדברים האלה, זה מקביל כאן...
טוב, יפה, אבל לפני שנגיע להקבלות, דווקא אני רוצה ללכת להפך, לפני שנגיע להקבלות, אני רוצה קודם כל את המקום הזה לבד. איך נסביר את הכפילות? כן.
זה לא הקטנה, זה... 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 זה...
האישה.
אבל אמרנו לפני כמה דקות שבנאום הראשון אין תורה, יש סקירה היסטורית, ועל פי הטענה של הרמב"ן, שהיא טענה חזקה מאוד, תורה זה מצוות, הוראה, אז זה אי אפשר. אני רוצה לומר לכם מה לפי דעתי צריך להיות העיקרון, ואחרי זה להסביר פה את הפירוש. אם אתם רואים כפילות, במקום לטשטש אותה, תבליטו אותה, והדרך צריכה להיות כזאת. אם יש כפילות, כנראה שזה שני היבטים שונים של העניין שיבוא אחר כך. זה הכלל. אם יש תיאור כפול, סימן שרוצים לבטא שני צדדים של העניין. אני רק צריך לחפש מהם שני הצדדים. ופה חשוב לראות את ההבדלים הדקים בשני הניסוחים. למי שיש אוזן רגישה, ינסה להבין מהם ההבדלים הדקים בניסוחים שעל פיהם נוכל לתאר את ההיבטים השונים שיש פה. מה בין, וזאת התורה שעושה משה לפני בני ישראל, לבין אלה עדיין החוקים המשפטיים שדיבר משה לבני ישראל. כן.
אולי אפשר
להגיד
שבזאת התורה, משה פסוק קבע עובדה
בוא נחלק, הסבר אני לא רואה פה, עדות, חוקים ומשפטים, לא כלול בהם, איפה כלול בהם הסבר? עדות, חוקים ומשפטים, איפה הסבר? אני לא רואה פה הסבר. אבל אתה אמרת דיבר לעומת סם, אבל אני רוצה לחדד את ההבדל. מה ההבדל בין סם לעומת דיבר? אתה התחלת, אבל אתה צריך להוביל את זה עד הסוף, בגלל שהמסקנה היא קצת מפתיעה, לא הגעת עד אליה, אבל אם זה מה שיש, זה מה שיש. מה ההבדל בין סם לבין דיבר, כן? אני חושב שאני מפרש אחרת את בצאתם ממצרים, תכף תראה, אבל אני רוצה בינתיים לעזוב את זה, התחלנו במשהו, בוא נגמור אותו, מה ההבדל בין סם לבין דיבר, בוא נגמור את זה קודם, אחרי זה נמשיך, כן.
סם זה חד צדדי, דיבר זה דו
צדדי, דיבר, אני מדבר אליך, אתה שומע, אני סם, אתה רואה, מה זה?
סתם, זה משהו שאני עושה בלי קשר
אליך,
לא
אכפת לי מהתגובה
שלך,
דיבר
זה
יותר דורס
שהוא
שואל אצלך. למה? הקשבה. טוב, זה לא ממש, כן?
סתם הוא ציטוט, סתם
הוא... מה סמים? מה סמים?
סתם
הוא דבר מוגמר, אבל מה? מה סמים? מה ש... אפשר לצאת סמים? אפשר לצאת... לכאורה, פשט, אני לא אומר שאי אפשר לדבר באופן מושאל. אבל בואו ננסה לפרש ממש כמשמעו. סמים חפר. מדברים דיבור. חוץ לזה שתשימו לב על המילים סם לפני, לעומת דיבר אל, מדברים אל, שמים לפני, מה הוא יכול לשים לפני? למה 13? מה הוא יכול לשים? כתוב, וזאת התורה אשר שם משה לפני. מה קראנו אתמול? למה לא? מה קראנו אתמול? קראנו אתמול, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי. אז כתוב, לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו. זאת אומרת, משה עתיד לכתוב את הנאום הזה. עכשיו בהקדמה, אל תתנסו את זה באופן כרונולוגי, ההקדמה אומרת לך כשידעת מה יהיה בסוף. זאת אומרת, ההקדמה היא נכתבת אחרי שכבר השוטר הכתוב יודע עד הסוף, אבל בשביל זה ההקדמה, כדי שאתה קורא תדע מה שאתה עתיד לקרוא. למה לא מפרש פשוט? פסוק, זה אולי קצת מפתיע, לכן לא מגיעים לזה, אני מציע אותו בכל אופן. פסוק מנדלד אומר לך שמה שאתה עתיד לקרוא זה תורה שמשה שם. זאת אומרת, מה שתקרא זה דברים שכלולים בספר שבסופו של דבר משה שם. לא כתוב שהוא שם ברגע זה. הוא אומר לך, מה שתקרא זה בגדר של תורה שאותה הוא שם באיזשהו שלב. שהוא יגמור, הוא יסיף. אז כתוב אחרי זה שהוא שם, הרי בלמד א', מה שקראנו אתמול, זה סיכום של הנאום המצוות. אז הפתיחה היא מעין הסיכום. זאת אומרת שזה שאתה עתיד לקרוא שזה אופי כפול. מצד אחד זה ספר שהוא שם לפני ישראל, אבל מצד שני זה גם נאום שנאמר לישראל. כלומר, לנאום המצוות, וזה מה שאני רוצה לומר, ואני לא אספיק לומר מעבר לזה, רק לבסס טיפה את זה, נאום המצוות יש לו אופי כפול. בניגוד לנאום הקודם, שהוא סקירה היסטורית, בדרך כלל היא על פה, היא נאמרה לאזור מסוים. נאום המצוות יש לו אופי כפול. הוא גם נאום שנאמר לבני ישראל בצאתם ממצרים, והוא גם ספר שהונח לפני ישראל. כי בסופו של דבר, הנאום הזה הוא ספר. אז התורה אומר לך, מה שאתה עתיד לקרוא, זה ספר שמשה בסופו של דבר יניח לפני. אז הוא סתם לפני. אגב, אלה המשפטים אשר תשים לפני. לכאורה, זה סותר מה שאמרנו, הנה, תשים לפני, במובן של תדבר. אבל, איך אומרים, הרווח, הרווח צריך. מה הפירוש, אלה המשפטים אשר תשים לפני? הלו, מה כתוב אחרי פרשת משפטים? בסוף הפרשה, לא אותו ראשון שאחרי זה, בסוף הפרשה. ויכתוב משה את דברי השם ואת המשפטים ויקרא באוזני העם, פרק כ"ד. ויבוא משה לדבר באוזני העם בדברי השבט המשפטים, לחרד על ארצו משה דברי הברית ויקרא באוזני העם. ויאמר הנה דם הברית, ויש שם ספר הברית. אומר אבן עזרא, לא רש"י, רש"י אומר אבן עזרא, מה זה דברי השם המשפטים? לא, כל פרשת משפטים. אז הוא כתב אותה בספר, כתוב ספר, הברית, וקרא משנה. אז גם שם אני יכול להגיד, איך משה למד לכתוב את זה? ומי אמר למשה לכתוב את המשפטים? יכול להבין, דבר, זה כנראה ככה אבן עזרא הבין, שזה כלול במילים, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. אז רש"י פירש כשולחן ערוך ומוכן לאכול, אבל אני יכול גם לפרש, וכך אבן עזרא משמע שהוא מפרש, וזה לכאורה יותר פשוט. המשפטים לא רק תגיד להם, תכתוב ותשים אותם לפניהם. תורה כתובה, תורה שבכתב. אז גם פה, וזאת התורה אשר שם משה. לעומת, אלה הדין חוקים ומשפטים אשר דיבר משה. אז הפתיחה הכפולה לנאום השני בפרק ד', אני עדיין לא בפרק א', אני גם לא אספיק להגיע לזה, מלמדת על היבט כפול לנאום המצוות, וזה לא מילתא זוטרא תהי. זה נאום שהוא נאום על פה, זה תורה שהיא כתובה. זאת אגב כנראה הסיבה שפסוק מ"ד כתוב, וזאת התורה לעומת העדות החוקים והמשפטים. כאשר אתה מדבר על משהו כתוב, אתה בוחר במילה שמציינת את האחדות של הכתוב. אתה לא אומר אלה העדות החוקים והמשפטים שהוא נתן, כי אז היה עולה על הדעת ונתן להם מגילות מגילות. אתה אומר, וזאת התורה שעשה משה, זה יחידה אחת. זה כמו לקוח את ספר התורה הזה, לטמטם אותו. זה לא אוסף, זו יחידה אחת הרמונית סגירה. זאת גם הסיבה שבפסוק מ"ה לא כתוב, לא כתוב מתי זה היה, פסוק מ"ה כתוב מתי זה היה. אז קודם כל אני רוצה לומר לכם שלדעתי בצאתם ממצרים זה לא כמו שחלק מהפורשים אומר שהכוונה בשנה הראשונה, אלא בצאתם ממצרים עכשיו, בשנת ה-40, זה הקדמה לנאום שיאמר עכשיו, בצאתם ממצרים באופן כללי. למה בפסוק הקודם לא כתוב ציון זמן? כי תורה שכתובה ומונחת היא מונחת לדורות, אז מה זה משנה מתי? זה משה צם לפני בני ישראל לדורותיהם. אבל נאום זה משהו שנאמר בזמן מסוים, אז אומרים לך, הוא נאמר לישראל וצאתה ממצרים. וזה כמובן תלמד לקח לדורות, אבל זה נאמר לישראל וצאתה ממצרים, איפה? בעבר הירדן, במקום מסוים שהם היו, באבות וואר. אבל הספר שניתן הוא מנותק מזמן, מנותק ממקום, מנותק מהכל. הוא ספר שניתן לישראל לדורותיהם. אלה שני ההיבטים לעניות דעתי של נאום המצוות שמפורטים כאן. אני חושב שזה צריך לעזור לנו, אני לא יכול להסביר כעת כיצד. יכולים לשקול את זה בזמן שיעמוד לפניכם, זה גם כן לא כל כך פשוט, אבל אני חושב שזה יעזור לנו בהסבר של א' וה', נאמר פה איזשהו רמז מקודם על הדמיון, אבל צריך לפתח ולעבד את זה קצת יותר. אנחנו נעצור בינתיים כאן, נפגש אחרי החגים, שנה טובה וגמר חתימה טובה וחג שמח.